זאת אומרת, אז אני אקח כבר שפעם שלישית כבר, ופעם לא נתחיל עם כל מיני מובאות מהעיתונים, נתחיל ישר מהדף עצמו. אני רוצה ככה להגיד בגדול מה הכותרת. אנחנו עוסקים פה עכשיו בעקבות הבחירות. המקודם טעינו, עכשיו אנחנו עוסקים בהבנה למה הגענו עד כאן, מה נמצא מאחורי המצב המסובך של עם ישראל. אז יש תפיסה שאומרת, וזה מה שבאתי כאן שבוע שעבר את ידידי אומר, שבגדול זה כמה משוגעים, טיפשים, כופרים שמעצבנים, אני חושב אנחנו יותר רבים מהם, נעשה ממשלה ימנית והכל יסתדר. וזה מתעלם השאלה למה הגענו למקום הזה. למה הגענו למקום הזה? למה יש כאן אנשים, למה בכלל יש כפירה? למה יש אנטי? למה יש ליברליזם? למה יש פרוגרסיבים? למה זה? סתם מטיפשים, סתם מטומטמים, סתם משוגעים, ככה זה קרה. אז בואו נראה את הרב קוק. אנחנו רואים את הרב קוק כל הדף הזה עכשיו, בעמוד השני, נעבור על מספר 9 עד שם הגענו, נראה לי שפחות יותר לפי הסדר. אז הכל ציטוטים קצרים מאוד, ואפילו חלקם הגדול מקוצצים מהמקור שלהם, כדי שנבין נקודות שהרב קוק דיבר עליהם. הוא דיבר עליהם, אני אגידו ככה בגדול, לרב קוק יש מאמר הדור. מאמר הדור. מאמר הדור זה לא, זה רק התחלה של קצה קרחון, של כל איזה היחס לכפירה בעולם המודרני. הרב קוק התייחס לתהליכים המודרניים, לא רק לכפירה, כפירה כדבר מיוחד במינו, כדבר קשה מאוד. גם כפירה, השכלה, תרבות, התקדמות העולם, המדע המתקדם. כל זה התייחס בהמון המון מקומות. ובגדול, הוא מסביר מה כל זה בא לעשות, מה כל זה בא להגיד לנו. ובגדול, עוד פעם, בכותרת, בעזרת השם נפרט את זה פה בדוגמאות, כל הדברים הללו, לפי התפיסה של הרב קוק, זה קריאה לעולם התורה להיות להבין מה רוצים ממנו, מה זה ככה. אז בואו נראה את הדברים בפנים. זה מספר 9, נתחיל מזה. אז זה מתוך הדר היקר, מאמר דרישת אלוקים, כתוב כאן. הרחבת החוכמה העולמית. לפי האפשר, מוכחתי. הוא מדבר על לומדי תורה רבותה. בני תורה צריכים להכיר את העולם המדעי. ואני הרב מסביר. אם אפשר לו לכל בן תורה להיות חכם, רשמי, כל מקצועות המדעים, אבל אפשר לו להיות איש יודע את המצב הכללי של החוכמות בעולם, ואת פעולתם על החיים. למה אני אכיר את הסגנון הכללי, של סגנון הרוח שבדורו. שדרך לפרנסו לטבעו. נסביר את המשפט הזה, אתם מה אומר כאן. אבא אומר, נתחיל מה המצא כאן. אי אפשר שאדם יהיה מדען מהכל. זה הרבה שנים היה לוויכוח עם מישהו אמריקאי, בחור ישיבה אמריקאי, הרבה 50 שנה כמעט. שצריכים רבנים להיות בעלי תואר אקדמי. באמריקה בלי זה לא תסתדר. אני כבר הייתי אז רב, אמרתי לו, לא, זה בדרך כלל לא 50 שנה. לא זוכר, עליי, שהייתי כבר. אמרתי לו, אני מכיר הרבה רבנים בלי תואר שמסתדרים יפה מאוד, גם אני הסתדרתי בשעת איזה שמסיע לזה שם. ואמרתי, ומה זה תואר? תואר, לא משנה במה. אז נגיד, הרב ליכטנשטיין זצ"ל, היה לו תואר. ומה התואר שלו היה? ספרות אנגלית. אז מה, אתה חושב, מישהו עושה תואר? אני חושב, הוא הרב אומר, אי אפשר להכיר, אי אפשר, אז הוא לא מעצב אותו נגיד, לא מצלצל בזה. אני, מה שאני קצת, שיצא לי לשמוע, היום אפילו פיזיקה זה לא נקרא מקצוע. אין לי, יש חוזק חומרים, מוליכים, המדע מאוד מפורט היום. וכך שכל שכן היום, אפילו בזמן הרב קוק, אי אפשר לבן תורה להכיר את המדעים, לא שיהיה מדען, מתי נמד תורה, אבל אפשר להיות איש יודע את המצב הכללי של החוכמות, מה המדע אומר בגדול? מה קורה? איזה תחקירים? איזה מחקרים? איזה ביגורים? איזה התעדמיות? איזה טכנולוגיות? לדעת איפה העולם נמצא, להכיר את העולם. למה לדעת את העולם? אומר רב, למה אני אכיר את הסגנון הכללי של צביון הרוח שבדורו? כי המדע, המדעים, המחקרים המדעיים, זה צביון הרוח. זה תהליכים תרבותיים שהעולם עובר אותם. אם אדם, ונקרא את המשפט הבא, וידע כדי שידע איך לפרנסו ולהטיבו, בן תורה שלמה להגיד על זה, שלמה להשפיע על זה. אני רב פה כותב באורות התחייה על אהבת המלאכה, פרק יפה שם, על אהבת המלאכה, אז הוא אומר שם שהמלאכה היא דבר נפלא. המלאכה הכוונה יצירה אנושית. הוא אומר, זה פעולה שמוציאה משהו של הוויה משליטת הטוב. כלומר, כל העולם שלנו, אם לא, אדם לא יצר מזה כלום, זה טוב, זה סתם. מה זה בא? לא יודע. חומר, ברזל, עץ, רכיב אלקטרוני, באדם, ומשתמש בזה. כשהוא משתמש בזה, הוא מחבר את זה למגמה, כי האדם מכוון את העולם למגמתו. צריך לכוון למגמה יותר טובה, אבל בגדול זה תפקיד האדם. בואו נקודם בשיעור הקודם על זה. אז שאדם יוצר משהו מחומר גלם, גולם, אז זה גלם, גולם, חסר צורה. אז הוא נותן לזה, מוציא אותו משליטת הטוב. קודם הדבר הזה היה סתם שליטת הטוב, טוב ובו, חסר מגמה. עכשיו זה נמצא באיזשהו מגמה. אומר הרב שם, ודאי שהנעלה מכל היא הצלה הכללית של כל העולם. היא גם עולם כולו זה חומר. גם העולם עם כל המדע שלו זה עדיין חומר לעומת המגמה האלוקית שלו. מי עושה את זה? התורה. התורה היא היצירה שבאה ליצור מהעולם את הצורה האלוקית שלו. אבל בשביל זה צריכים להכיר את העולם. כדי שבן תורה יוכל להיטיב את העולם, לפרנס אותו, לפרנס, לתת לו תזונה ולהזין אותו, הוא צריך להכיר אותו. מה קורה בו? מה התהליכים? לראות מה הם אומרים? עד כאן המגר הראשון. כן, תביעה ברורה של הרב קוק, שבני התורה יכירו את העולם המדעי. יכירו את הוויכוח הזה על הליבה, שמעתם? יכירו את העולם המדעי. תעזבו אותי עכשיו איך עושים את זה. בסדר, ליבה, לא ליבה, זה שאלה פרטית. אבל הרב קוק אומר, בן תורה חייב להכיר את העולם המדעי. ואז הוא כותב כך. אמנם, לא רק בחוכמות המפרנסות את המחשבה, להספיק לאדם להכיר על אדם את התורה. כי התורה תכלול גם וביותר את הרגשות, את ההלך הפנימי העצמי של החיים. התורה בנתינתה את צורת החיים היא הרבה יותר עוסקת ברגשות, בפנימיות, בנשמה של האדם, מאשר בחשיבה המדעית שלו. לכן להכירן, יפה, צריך שלא יהיה זרים לאדם גם כל רגשות החיים האהובים בדור. מה העולם חושב? הבן תורה צריך להכיר את התהליכים הפסיכולוגיים, פילוסופיים, לא תמיד להסכים. מה עולה הרבה שטויות עושים? אבל להכיר מה קורה. פוסט מודרניזם, זו שאלה טובה. מה קרה? מה עושה? פרוגרסיביים. למה פרוגרסיביים? מה הם רוצים? מה זה אומר? מה הם מחפשים? מה, כן, משפחה? דוגמה, המשפחה זה דוגמה טובה. זה לא, זה לא במקרה, נגיד עכשיו בסוגריים, כן. יצא לפני כמה זמן ספר שנקרא משפחה, משהו כזה, שכחתי את השם שלו, שהייתי אחד הכותבים של האוסף מאמרים. ואני כתבתי מאמר על זה ש... באמת, למה דווקא זה במשבר? למה זה במשבר? למה? מה השם עשה לנו? למה כל שיער המשפחה נמצא במשבר כזה קשה? יש מושג שרב קוק עוסק בו בשני מקומות. נקרא הנסירה. נסירה זה ביטוי קבלי בקבלת הארי, שמדבר על האדם וחווה. האדם וחווה נוצרו בהתחלה חיבור טבעי גב לגב, כן? היו דו פרצופים, הגמרא אומרת ברובין, דו פרצופים. ואחרי זה השם ניסר אותם ועשה שני אנשים. אז הכוונה היא, הרב קוק מסביר את זה באורות ישראל, שבהתחלה היה יצירה שאדם היה מחובר לאישה באופן טבעי, לא הרצוני, וגם לא הכרתי, לכן גב לגב. כי אדם בוחר מהעיניים, לא מאחורה, לא מאחורה, לא רואה. ואז השם ניסר אותם, הפריד אותם, כדי שהם, הרב קוק את זה גם בקור, שלושה מקומות בעצם, כותב את זה גם בעולת ריאה, עד שבע ברוכס, זה כדור שם. כדי שאחרי זה האדם יבוא ויבחר מרצונו את החיבור הזה. וזה לא פשוט. הרב כותב, בין הניסור לבין הבחירה, זאת הפעם עצם עצמי, ובשר מבשר, היה תרדמה. מצב שבו הם ישנים ולא יודעים כלום. הם מפורדים, הם כבר לא מחוברים, הם לא יודעים מה הם רוצים בכלל. ויותר מזה, כשאדם ואשתו התעוררו מהתרדמה, אף אחד לא יודע מה הם יעשו. אף אחד לא יוכיח אותם להתחבר. הם רצו את זה. ועל פי התזה הזאת, הקבלה בנתה התפיסה, הרב כותב את זה, כן? הוא כותב את תקופת המעבר, שהרבה דברים בעולם הם באים, אפילו האדם, האנוש, הוא יצור הכרתי ביסודו, יש דברים שבאים באינסטינקט. ואחרי שעובר העולם מתקדם, מתפתח, אז השם גוזר את האינסטינקט, שובר את האינסטינקט, מנסר, והשם יבוא ויגיע לשלב של ההכרה. ואז הוא כותב, אבל בין שבירת האינסטינקט, לבין בחירת, הבחירה הנכונה, יש תקופת מעבר. קשה מאוד. זה, מה אמר תקופת המעבר? במה אומר ריאה, תסתכלו שם, להסביר את זה ברחבה. עכשיו, מה קורה? הסתבר שהגענו למקור. למשפחה. המקור של הנסירה זה איש ואישה. ואיש ואישה זה דוגמה נהדרת לאינסטינקט. אם השם היה עושה עולם, שבו רק מי שמבין מה זה להתחתן, היה מתחתן, אנחנו לא היינו נולדים. אין סיכון. אף אחד לא מתחתן בכלל. מי שמביא מה זה להתחתנו. מה השם עשה? אינסטינקט. אלפי שנים אנשים התחתנו, איש ואישה, אבא ואמא זה ויהיה לזה משפחה, מה שכותבים היום החבר'ה של הדתיים, כולם ידעו את זה. מקצה לקצה, כושים בג'ונגלים, אינדיאנים באמריקה, כולם ידעו את זה. לא שאלו שאלות בכלל. מה השאלה? התחתנו, מודדים את הדים. היום, למה להתחתן? שמעתם מה שקורה ביפן? כן. אין שם כמעט ילדים. למה להתחתן? דימי להתחתן. מה זה להתחתן? מה זה חתונה בכלל? ומתחתנים בגיל מבוגר, מה בגירושין? אוי, זה רשויים, מצבנים. לא, זה נסירה, רבותיי. האינסטינקט כזה נשבר, די, נגמר. לא יחזור יותר. עכשיו עולם מצפה להסבר. זה קשה מאוד. אמרתי תקופת המעבר, שיש המון זמן עובר, כמו שרב כותב שם, בין שבירת האינסטינקט לבין הופעת ההכרה. לכן העולם מחכה להכרה. כן, זה נראה מוזר. כל המרידה במוסכמות זה זעקה שהעולם רוצה, למה? מה הקטע? מה הסיפור? ולכן צריך לעבוד על זה. אז זה הרב כותב כאן. צריך להכיר את הרגשות, להבין, בין תורה שרוצה להשפיע את התורה על העולם, צריך להכיר את המציאות. וכן, זו אמירה הראשונה על יחס לעולם. עכשיו, מספר 10 דומה לזה על המדע. ממש, עכשיו, ליבה כפשוטו, בסדר, על המדע. תורה כותב כאן. התרוממות אל ההכרה האלוקית. בא מתוך חביון הלב, מתוך סקירת העולם. להכיר את השם צריכים דחף פנימי עם הכרת העולם. שום מורה מנחם, הרמב״ם, אחד הדרך לאהבתו, שיתבונן על האדם בעולם, בפליאה, יגיד וואלה, יש אלוקים נפלא. מתגברת בפרטיה, בבירור, ידיעת המציאות, בכל אושרה, בהמון פרטיו. כפי שיותר מכירים את המציאות, יותר מכירים להכרת השם. יותר מתפעלים מהמהלך האלוקי בעולם, מיופי הבריאה ואושר הבריאה. מהרב, איך מכירים את העולם? הנה, הדרך המפולשת. שהנשמה מתגברת בחילה רוחני על ידי רבות רכושה בהשכלת המציאות, זה השכלה. זה תפקיד של ההשכלה. השכלה באה ליצור התרוממות על הכרה אלוקית, זה מה שכתוב כאן. אם רוצה האדם להכיר את השם, הוא צריך להכיר את העולם. והדרך להכיר את העולם, אומר, הדרך המפולשת שבה האדם מתגבר בהכרת העולם, זה תפקיד ההשכלה. שימו לב, הוא כותב כאן, לכל צדדיה. במחקרה ובהשערותיה הפילוסופיות, הוא נתקדה כאן, כן. יש מדעי הטבע, זה מחקר מדויק, ויש השערות. אבל גם זה חשוב. גם השערות פילוסופיות זה חלק מהמחקר העולמי שאדם פועל בו כדי לברר לעצמו את המציאות ולהגיע להכרת השם. הנה לכם אמירה של הרב קוק. הכרת העולם זה תפקיד אלוקי. אומר הרב, מתבטא הדבר יותר על ידי היסוד הישראלי. מחידוש העולם, מיסודו בשלושה, כותב שבאמת שמה שדילגתי כאן, אבל לא בעצם זה כתוב בהמשך רגע אחד. כיוון שהכל בא מיסוד הידיעה האלוקית, הכל מוביל אליו. החשש מסתירה בין דת למדע הוא אי הכרה בהשם. כי אם השם עשה את הכל, איך זה יסתור אותו? תגידו, אתה מדבר שטויות הרבה, סתרו בסדר, תמודד עם זה, זה תהליך. באופן אמיתי, אומר הרב קוק, מי שיודע שהעולם הוא כולו מהלך אלוקי, לא ייתכן שבאופן משמעותי וקבוע תהיה סתירה בין החקירה המדעית של העולם האלוקי לבין אלוקי. הוא עשה את העולם. הוא אומר, מתבטח הדבר על פי היסוד הישראלי של החידוש שלה מיסודו ושרושו, כיוון שהכל בא מיסוד הידיעה האלוקית, הכל מוביל אליו. אלא תשאל איך יש ניגוד. שנאת ההשכלה מצד נטייה אמונית, איך הגענו? באה מארס אמינות, מהנצרות. משפט קשה. מי שיצר בעולם את המציאות שדתיים שונאים השכלה, זה נוצרי. יש יהודים כאלו רבים, חבר'ה. אבל זה לא התחיל מאיתנו. עם ישראל לא אמור להיות שם. עם ישראל לא אמור להיות שם. זה פשלה חינוכית. הרב קוק עוסק בכתבה וכמה פעמים בהשפעות נוצריות עלינו, לא פשוט. פשלה חינוכית של דת מדומיינת, שחיכתה אותנו בקוף, כן, ועשתה דברים קטנים מאוד. הרב קוק עוסק גם עוד בנצרות, בעיקר באורות, אתם יודעים, ישראל יותר טוב, מי שמכיר. הוא אומר, אחד הדברים זה זה. בגלל שהם לא מאמינים באחדות העולם. הפרדת הרשויות. העולם הנוצרי לא מאמין באחדות האלוקית של העולם באמת. הוא אומר, העולם הזה גרוע, לא נתכנס עכשיו לכל הנצרות, זה לא זמן ללמוד הנצרות עכשיו. כן, כאן כתוב עוד פעם. הדת אוהבת מדע. הדת, כן. האמונה אוהבת מדע. ומה שמצאנו שיש כאילו סתירה בין שנאת השכלה מצד אמוני, זה שאמונה מביאה שנאת השכלה, זה בגלל ארס אמינו, זו אמירה רבותיי חריפה מאוד. זה נורא להגיד, אבל זה ככה זאת האמת. ויש כאילו רבותיי אלפי יהודים קשורים במדע דבר מיותר במקרה הטוב ודבר רע במקרה הגרע. לא כולם כאלו, עכשיו גם מאמינים שהם לא רואים את זה ככה, אבל זה נקודה נוספת. עכשיו עוד יותר בזה, נתקדם פה מהקלה לכבד, מספר 11. אולי נתחיל מ-12, 11 נראה, 12, 13, רק נבוא ל-11. 12, יש, מתוך קטנות אמונה, נדמה, שכל מה שבני אדם מזדרזים לחזק את מעמדם, אי לכם נגד הרעות המשתרשות בעולם, לרכוש להם מדע, גבורה, יופי, סדר, שכל אלה הם דברים מחוץ לתוכן האלוקי שבעולם. לא צריכים לעשות. מי אתה עושה? מה אתה עושה? לא צריך לעשות שום דבר, אלוקים עושה את הכל. אל תדאג, יהיה בסדר. קטנות אמונה הזאת, חבר'ה, קיימת היום, ממש היום. אני אסביר מה שכתוב כאן. קטנות אמונה גורמת שאם אתה רואה מן האדם משתדלים לעשות משהו, מה אתה תעשה? אתה לא עושה כלום. זה השתדלות. מכירים את המנה השתדלות, זה מס כזה. השתדלות ותפיסה חרדית, זה מס. צריך להשתדל. למה השם אמר להשתדל? לא יודע מה. אז משתדלים. אז אני אומר, מה להשתדל? אני תמיד אומר, יש לי קושה גדולה עליהם, כן. יש הרי את הרב פירר המפורסם, נכון, שהם עזרה ומרפא, הוא שולח אנשים לרופאים הכי טובים בעולם, נכון? אם זה השתדלות כלשהי, למה צריכים לך את הרב פירר? לך לרופא עם קופת חולים. מה שיצא יצא, אתה מלא רק משתדל. מה אכפת לך איזה רופא אתה הולך? יש סיפור, סיפרתי זה פעם, אני חושב, בשבת שהייתי כאן עוד, על אחד מגדולי ישראל בדור בזמן השואה, שהיה במניין באנגליה, והייתה הפגזות של הנאצים, אז אמרו לרדת לקומת קרקע, הוא ירד קומה אחת. מה מספיק עשיתי השתדלות? זה נורא, זה נורא. זה הבנה, גדול תורה, אבל לא מבין באמונה. מה זה קשור? אדם חייב לעשות את הכל בבית שלו. הרב קוק כתב על זה המון, 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 כן. על השתדלות ובין האדם ומעשה אדם. הוא אומר, קטנות אמונה גורמת שיש אם אדם מזדרז לחזק את מעמדו, ללחם נגד הרעות, לרכוש מדע, לרכוש גבורה, לרכוש יופי, בסדר, זה לא טוב. אומר הרב, מתוך כמה עין צרה, צופה, מתוך כמה אנשים, שלפי דעתם, עומדים על הבסיס האלוקי, אנחנו מאמינים, הם יש עין צרה על כל התקדמות העולמית, שונאים את התרבות, שונאים את המדעים, שונאים את התחבולות המדיניות, בישראל, אבל זו טעות גדולה וחסרון אמונה. הרב קוק לא יודע מה הוא כתב באוויר, שתבינו, הוא לא כתב איזה, קוק סתם תבינו, הוא לא כתב איזה, אם אי פעם איזה עולם דמיוני, יהיה דבר כזה, תדעו לכם, זה לא טוב. בסדר, הרב קוק, מה אתה יודע? כשאתה תהיה פה אופטימי, אל תפסים. הוא כתב, כל מה שהוא כתב, הוא כתב משהו רע לנגד עיניו, לא להתבלבל, הוא כתב את זה על מה שהוא ראה בעיניים. כל הדברים הללו זה על עולם האמונה שהוא הכיר לנגד עיניו באירופה, ובארץ גם כן, לא משנה. זה היה המצב, וזה נמצא עד היום. לא נדבר על זה ש רב אחד אמר לפני כמה זמן, לא צריכים צבא. לא צריכים צבא. נלמד תורה ולא צריכים צבא. אתם מכירים את המשפט הזה? או המשפט שבכלל כל הגשה ללימוד תורה. עכשיו היה סיפור, הנה עכשיו כולם צעקו נכון על... חרדי אמר משהו על איזה רעש גדול לפני כמה שבועות, על לימוד תורה. איך איזה שדרן אחד יצא נגד איזה חרדי, שהוא אמר משהו על לימוד תורה. לימוד תורה זה העיקר... הוא אומר זה שחומר שם שחדי, לא זוכר בעל פה כל מה שהם אמרו, שהוא אמר החרדי הזה, שבחור ישיבה מחזיק את העולם, כמו מי שהלך לצבא זה אותו דבר. וזה לא משנה בכלל אם הוא מסגן את עצמו, או הולך ללמוד בישיבה, זה אותו דבר. אין הבדל. מה ברור שאתה בסדר, אין הבדל, זה שאלה לא פשוטה. אבל האמירה הזו, בגלל שהוא לא מבין, אדוני, זה לא הולך ככה, אין דבר כזה. השם רוצה שנשתדל, לא יועצה. ולא מס, אלא נעבוד בידינו ונגלה את השם בעולם על ידי מעשינו. וההשתדלות האנושית היא מה שהשם דורש מאיתנו, רוצה מאיתנו, הוא מתגלה בזה. הרב אומר בפסקה קצרה שיש אנשים שלא מבינים את זה. הוא כותב, מתוך קטנות עין צרה צופה מתוך כאנשים שלפי דעתם הם על בסיס האלוקי. הם לא אוהבים את ההתקדמות העולמית, שונאים את התרבות. שונאים את המדעים, שונאים את הפוליטיקה, את התחבולות, בבקשה, עשיתי שם משהו.
הרב, מהצד השני, יכולים לבוא ולהגיד שכמו שהם מסתדרים באמריקה, בפולין או בעוד מקומות שיש בהם ישיבות גדולות חרדיות, כמו שהם מסתדרים שם, אז הם יכולים להסתדר גם פה.
מי זה יכול להסתדר? אבל באמריקה אנחנו חיים על אמריקה, אנחנו חיים על אמריקה.
לא, אני אומר שזה מה שהם יכולים לבוא.
שמה, לא מנתי את הטענה, שקודם כל באמריקה תדע לך, אין תקציב לאברכים. אמריקאים לא פריירים, כן, לא ישלמו שם כלום. שם עובדים, רוב החרדים, אין שם כמעט אברכים שלא לומדים. מה יש שם? איך יחיה? אין שם הקצוות לאברכים. או תרומות, כן, בסדר. צריכים לדחום בזה, מה אכפת? מה אני אנשי אמריקה? אני, פה יש לי מדינה שלי. אני צריך לשמור עליה, לפתח אותה, לבנות אותה, לשחרר אותה, לשמור עליה בצבא, זה תפקידי. וצריך לעשות את זה על ידי אנשים. והמחשבה הזאת, שאני למד תורה והכל יסתדר, זה, הם ככה חושבים, תבינו. שלימוד תורה הוא מספיק, אדם צריך ללמוד תורה, זה הכל. הרב מדבר על זכר, שהאדם ילמד תורה, והקדוש ברוך הוא עושה את הכל. זה לא סתם רב אומר, זה לא מדבר כאן אפילו לפחות, לא הגיע לשלם של הוויכוח על הגיוס. הוא אומר שיש תפיסה אמונית שחושבת שלא צריכים. מה צריכים לעשות מדעים, מחקרים? אחד פעם, עכשיו לאחרונה, מה? אתה חושב שהליבה עושה מחזיק את הכלכלה, אתה חושב? לימוד תורה מחזיק את הכלכלה. מה, אתה חושב שהצבא מחזיק את ההגנה? לימוד תורה מחזיק את הצבא. يعني خبال على كل ما معصيم على التيلين وعلى على بسوت صمخادرات وعلى كبات برزل وعلى تسيم شخلالين اكلوا تصخين وزي نمتص اليوم تبيين زي نمتص هذا اليوم زي شيله ايمونيه شنمتصت هذا اليوم انه ما شو كل خريدي بصوي وخوشف شو تصغور التصبه هو لو ما سيبك خوشف بخلال هذا ربما لو خوشفين كذا شلات بس عاب كنت نمشيها طيب عشان تروحوا المسطر 13 تصير خريف هذا الزمان اللي قبلت تمشيها מכל המידות הטובות שמדרושות לתיקון עולם, גנוזות תוך הנקודה של האמונה הפשוטה, שיורדת בכל הירידות, לא בכל עליות. פעם, בלי אמונה אין מידות טובות. בלי מי שלא מאמין, מאמר הדור בהתחלת מאמר הדור, כן, בדורות קודמים, דור שהוא רע, רע. מישהו כופר, רע. אין אפשרות להיות טוב בלי להאמין בשם. יהודי שכפר, פנית ואתה תמשיכה, היה הרבה פעמים מקולקל, אפילו רשע. כי זה היה סדר, זה מלאך, זה תפיסה אמונה פנימית, אמונית, קבלית. שעד עקבת את המשיכה, השם סידר שהאמונה הפשוטו היא זאת שמגלה את הטוב בעולם. אבל כל מה שמדרגות עקבת את המשיכה מתגלים יותר, מתפשטים אורות של השלמות היוצאות מעצמם מתוך הנקודה הגנוזה של האמונה, מתגלות בר מגופה. מגלים דברים, זה מאמר הדור, זה המקור הקבלי של מאמר הדור. שהדור הזה מצד אחד כופרים, בזים לאמונה, מצד שני עושים דברים גדולים, הכוח המדעי מתגדל, בונים מדינה, עושים השכלה, עולים לארץ, זה מה שמתכוון, זה לא סתם ככה, זה כתוב במקורות. שהשם האלוקות, כי זה, לא, אני אסביר את זה בשני מילים, כי זה גאולה. עד הגאולה, העולם היה באמת לא גאול. אלוקות לא הייתה, מלכות השם לא נגלתה בעולם. אז אם לא נגלתה בעולם, אפשר למצוא אותה רק באמונה. אז כל מה שנובע ממלכות השם, צריך לבוא מנבואה, אמונה ישירה. הגאולה היא מלכות, אלא מתגלת את כולם מלכות שדי. מנוח על כל העולם כולו בכבודיך, שמלכות השם תופיע בעולם. העולם כולו יהיה אלוקי. אז בשלבים הסופיים, זה גם הכל יבינו את זה, יהיה הכל אלוקי בכל מקום. בהתחלה, במצב המסובך של עקבת המשיכה, שזה הולך בצורה מסובכת, אז מגיע תהלך שמתגלים נקודות של שלמות שהן טובות לעולם, בר מגוף, מחוץ לגוף, כאילו מחוץ לאמונה. כפירה, כופרים טובים, כופרים אידיאליסטים, ויש איזה חברה עד היום. עד היום, לא יתבלבל. יש עד היום כופרים אידיאליסטים, כופרים מוסריים, כופרים טובים, וזה לא נורא, ואנשים מבינים את זה. מה פתאום? אז אומר הרב, ומי זה? למרית עין רשת להמשכות לאמונה. מזה מתרבה חוצפה רבה, זה החוצפה. הם אומרים, מה צריכים אמונה? תראה, אני גם טוב בלי אמונה. אני אידיאליסט בלי אמונה. אני מוסרי בלי אמונה. יותר ממך, אבל כן, לא יותר ממך. כל אחד צועק על השני, ברוך השם, הכל מסתדר. העיקר שצעקו. אז זה כבר תעזבו את הפוליטיקה. אבל זה הנקודה, זה חוצפה יסגה. זה חוצפה, זה בילה של חז"ל. למה חוצפה יסגה? יש הרבה סברים. אחד מהם פה. שבגלל שתהליך הגאולה כזה שבעקבת הדמשיכה יהיה הופעה של תכונות ומידות ומעלות ומעשים טובים בלי אמונה גלויה, אז יגרום לחוצפה. יזלזלו באמונה. מה עושים? צדיקים, מה עושים, אם אני תוצר פה, מה עושים? צועקים עליהם, לשויים, שטות, קשקשן, בלבל במוח, שקרן, טוב, נגמר. מה הרב קוק מציע? הצדיקים מרחיבים את השערים הקדושים, של אמונה. הם מגדילים את האמונה שתכלול את הכל. אם האמונה תברר שהיא כוללת את הכל, אז הכל יסתדר. עכשיו, שכחתי לי כן משהו לפני זה. הרב אומר לפני זה בעצם מתכוון, למה השם מביא ככה שמתגלים דברים? כי האמונה היא מצומצמת, קטנה, ומאוד לא, מצומצמת. אז היא לא מגלה דברים גדולים. אז מה השם יעשה, חכה? לא, יופיע את זה מבחוץ, בר מגוף. צדיקים גדולים, תרחיבו את האמונה. תגדילו את המושגים, ותראו לעולם שאמונה כוללת את כל הדברים. זה מה שרב כותב במאמר הדור, אבא נפטר, נראה להם את הדרך. נראה להם שמה שמחפשים יצאו אצלנו, בתורתנו, כן, אל חברנו, אל בית אמי, חדר אורתי, ישכנו, וינשא נסח, כותב שם את הפסוק בשיר השירים. זה מה שהוא אומר כאן. לכן הוא אומר, צדיקים גדולים צריכים להרחיב את השערים הקדושים של אמונה. עכשיו נעבור למספר, רבותי, 10. סליחה, 11. קצת עכשיו הרבה יותר חריף. כל חידושי החיים, כל שיטות המהפכות את הסדרי העולם כדי להיטיבו, הם אורחות של תשובה. וואי. תשובה גדולה זה לא רק תשובה אלא מצוות, אלא עולם מתוקן. כל מה שהעולם נעשה יותר טוב, יותר מתוקן, יותר משוכלל, יותר בנוי, יותר מפותח, שכל, הרעיונות, המחשבות, החופש, ההכרות, פילי פלואים, זה תשובה, זה הסדר. לעולם צריך אדם היחיד, והחברה כולה צריכה להיות מתקנת את עצמה, מרפא את שבריה, הרוחניים והמעשים, וחלילה להרגל להיות הכוח העיקרי בהנהגת החיים. תראו איזה משפט נורא זה. הקראתי עכשיו מאמר, מקור ראשון על ברסלב. מאמר מאוד יפה על הרב שכטר. סיפור, די ברסלב הרי, היום זה תנועה, מי לא ברסלב? אני חצו ממני. פעם, ברסלב זה היה חסידות של רבי מרנב. היה חסידות ברסלב מקורית. גיל ירושלים, בדור הקודם, בדורות הקודמים, כמה חסידים, התפתחו, הם נקרא שול, שול, זה בכנסת של חב"ד במאה שערים, של ברסלב. ואחרי זה התחיל ברסלב להתפשט בכל מיני אנשים, בכוחות, והרב שכטר הזה, הוא היה ברסלב, אבא שלו נסע ברסלבר, הוא גם נסע ברסלבר, והוא ניסה לעצור את כל ההתפשטות הזאת, וכל התנועות הללו, עכשיו הוא כותב שם, אמר קשה, הוא נסע חרדי, קיצוני, אנטי-ציוני, חריף נורא. אבל מה כתוב שם העיקר? שהוויכוחים העיקריים של הרב שכטר עם ברסלב זה אם אתה מספיק מקפיד על הכללים של ברסלב, רק מנגינה של ברסלב, רק ללמוד ברסלב, רק לעשות כמו ברסלב, רק לבוש כמו ברסלב. זו, ההרגל נעשה הכוח הכי חשוב. ואמרתי פעם שבוע שעבר למישהו, הרב קוק כותב באיזה איגרת, וזה פשוט, החסידות זה טרגדיה, תנועת החסידות זה טרגדיה. תנועה שהתחילה כסופר מהפכנית נעשתה להיות הכי שמרנית בעולם. אין להם אף מגזר שמרן כמו החסידים. הספודיק אותו דבר בדיוק, הגרתי לאותו מקום בדיוק, ופשוט עשו לעזות שם כלום, כלום. אבי זכרונו לברכה אמר לי, אבי גדל בעיירה של גור בפולין, שאם בעיירה שלהם מישהו ראו אותו הולך ברחוב, אתם חסידי גור הולכים עם הגרביים, המכנסה מתוך הגרביים, מכירים את זה, כן? הם עושים את המכנסה מקצה לתוך הגרביים. אם בחור הלך בלי מכנסיים בגרביים, אמרו די, הלך עליו. מחר לא הניח תפילין כבר. הכל בנוי על דקדקנות, הרב כותב כאן משפט חריף, רבותיי. חלילה להרגל להיות כוח עיקרי, וזה כוח עיקרי מאוד מאוד מאוד, רבותיי. אין יותר מאשר הרגל, כי כוח מחזיק ציבור דתי בארץ, וחרדי בעיקר. אין. בבקשה. כן. תרגלינו בתור רתך, אתה צודק. אז זה שימוש בנטיית ההרגל לדבר טוב. זה הרב אומר, זה בסדר, אתה ודאי צריך להתרגל בתורה, סדבור קריר בזמן, צהריים בזמן, אבל באופן השקפתי כללי, ההרגל לא צריך להוביל אותך, צריך להיות פתוח לעולם. מקשיב, מתמודד, מתקן. אז אני עכשיו לא עוסקים במשפט שלהם ושלנו, זה מה שמגיד לבית משפט זה לא עניין, אבל אני הייתי עונה להם בבית משפט שיש הבדל בין הרגל ששומר על מסגרת חיים שלך לבין שסוגר אותך מלהסתכל מה קורה בעולם, לבדוק מה לא קוראים שיפור ותיקון ושינוי והתקדמות, זה מה שרם מתקדם, הוא לא אומר שאסור לדם להיות סדרים קבועים, אני הולך תפילים כל בוקר, זה בסדר גמור, אבל חליל הרגל להיות הכוח, הוא כותב כאן, הכוח העיקרי בהנהגת החיים, לא בהובלת החיים נקרא לזה כך. אז תראו מה כותב כאן. ואז הגענו למשפט הקשה והחריף הזה, שבאמת קשה לקרוא אותו. נמצאנו למדים. מה שאמרנו שכל חידור שקורה בעולם הוא מקדם את העולם אל פיתוחו והשלמתו האלוקית. נמצאנו למדים. כי המרידה והכפירה האומרת לזנוח טוב מנוחל מעבוד בשביל חזון לב חדש, זה הרעיון של תשובה מכה גלים. תראו מה כתוב כאן רבותה. כתב את זה רב? תגיד, זה רב כתב? זה רב זה? זה הרב קוק כותב רבותה. שהכפירה זה תשובה. הם לא תשובה שלהם, הם כופרים. זה נורא, והוא כותב על הכפירה דברים קשים. אבל התהליך הזה, שבא מחיפוש חידוש ותיקון ושיפור העולם, ולצאת ממקומות לא טובים, בעניין ארץ ישראל, בעניין מדינה, תרבות, כלכלה, מדע, זה אם הכפירה מרגישה. בוא נאמר ככה בהכללה, כן, זה מה שאני כותב בכל, הייתי אומר, סיכום, כל היחס רב קוק לכפירה הזה, שהכפירה באה בגלל מצב העלוב של אמונה שעוצרת את העולם, גם נגיע למשפט דומה לזה גם פה בהמשך, וצריכים לתקן אותו. זה מה שאומר. כי הרב אומר, הכפירה היא תשובה, זה נורא לקרוא את זה. נורא. זו אמירה רדיקלית, אומרים, נועזת ביותר. שיכתוב רב, זוכרים את התמונה שלו כאן עם הספודיק הזה? שיכתוב רב, תמיד חכם, צדיק וקדוש, שנמצאנו לבדים שהכפירה והמרידה זה תיקון של תשובה, זה אמירה חריפה, שהוא אומר לנו עיקרון רב, הוא לא אומר שטוב לכפור. צריך להכיר בעובדה שהכפירה בדור הזה, שוב, מאמר הדור בתחלה, כתוב, מתוך רצון לשפר, לתקן, מה שעולם האמונה לא נתן לתקן, הנה ראינו כאן כמה דוגמאות, לא נתן לתקן. אז הוא אומר הרב קוק, כשממצאים את עומק דינה, מוצאים את הטוב שיש בו, זה הגרעין של התשובה, מכל שפלו אותו, נעזוב את הדבר, בוא נעבור עכשיו רבותה, אלא מספר 15, שזה דבר מאוד, סליחה, 14. עכשיו שתי דוגמאות חשובות, על אחת על המוסריות, ואחת על, עוד פעם, על הכפירה והליברליות, על הפרוגרסיבית, בסדר, אז 14. אסור ליראת שמיים, משפט הקדמה, הרב נזיר כתב את אורות הקודש, ערך אורות הקודש, סליחה. וחלק שלישי נקרא מוסר הקודש, בהתחלה אחר כך יש משהו נוסף. מוסר הקודש, הנזיר עשה דבר מיוחד, שהוא פתח את זה בראש דבר, כן, כאילו, הוא, לפני שהתחיל את הפסקאות של מוסר הקודש עצמו, הוא עשה פסקאות של הקודש מהרב קוק, כמובן. ראש דבר, עוסק במוסר ויראת שמיים. במאמרים של הרב שעוסקים ביחסים בין מוסריות אנושית ליראת שמיים. וכל מיני דברים. עכשיו, אני אגיד משפט הקדמה. הנה לכם טעות של העולם הדתי. חלק עצום מעולם הדתי כופר במוסר האנושי. אין מוסר אנושי. אין לא דבר כזה מוסר אנושי. מוסר זה רק תורה. פרשת השבוע, אם אין נראה את הדוקים במקום הזה, והרגו מיני דבר אשתי. כל הדתיים קוראים למשפט הזה, מבסוטים. פעם אומר, חבר'ה, אם לא נראה שמיים, הורגים. לא נכון. יש מוסר אנושי. יש לאדם נשמה אלוקית, חבר'ה. אלא מה שצריך להבין, מה המקור של המוסר? אני כותב את זה הרבה פעמים, שם גם בראש דבר. המוסריות מקורה באלוקות. בגלל שאלוקים נמצא בנשמתו של כל אדם, יש לו מוסר. אם לא היה אלוקים, לא היה מוסר. אם לא היה אדם, לא היה לנשמה אלוקית, לא היה מוסר. כי המוסריות היא אידיאליות אלוקית שלמה, שהיא מניעה את האדם גם אם הוא לא יודע. המצפון, המוסריות האנושית, מוסר אנושי. אז קודם כל זה אצל הרב קוק מלא מלא דברים. של בניגוד לדתיים שכופרים במוסר האנושי, הוא מכיר בזה רק, הוא אומר, מוסר של חול הוא חלש, כי הוא לא מחבר על המקור שלו, אם לא מתחברים על המקור, זה חלש. עכשיו הוא כותב ככה, עכשיו הגעת מספר 14. אסור ליראת שמיים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם. נקרא את המשך, סימן ליראת שמיים תאורה, שהמוסר הטבעי, הנטוע בטבע ישר של האדם, ראית מה שאמרתי שהוא אומר כאן, הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהיה עומד מלדה. אבל אם תצייר יראת שמיים בתכונה כזאת, שבלא השפעתה על החיים, היה החיים יותים נוטים מלפעול טוב, להוציא לפועל דברים מועילים, לפרט ולכלל. על פי השפעתה מתמעט הכוח הפעלה, הוא יראת שמיים היא יראת שמיים פסולה. אני אסביר את זה בעברית יותר פשוט. יראת שמיים אסור לדחוק את המוסר הטבעי, היא צריכה לרומם אותו. להעלות אותו, לשכלל אותו ולהגדיל אותו. ואם יראת שמיים היא לא עושה את זה, אז זה נורא בעיה. עכשיו תגידו לי מה אני מדבר כאן. איפה יש דבר כזה? אתן לכם דוגמה. יהודי קורא, בוא נקרא, קוראים את התורה, בסדר? עבד כנעני, זה מציק לכם או לא מציק לכם? אבל כזה הציק עבד כנעני, הוא לא אמר שהוא פסל את זה. יש באחד הקורות הראשונות לזיידל, לא, של אלסנדרו, על מה זה עבד כנעני? הסבר לא פשוט בכלל, אבל הרב קוק לא התעלם מהשאלה. עבד כנעני זה שאלה, למה התורה אמרה לשעבד אדם, לקנות אותו בשוק? זה מציק לאדם נורמלי, ישר. זה באמת מציק. וזה צריך להציק לאדם כי הוא אדם נורמלי. זה שהתורה אמרה, זה בסדר, אז תבדוק למה היא אמרה את זה. אבל מה אכפת לי? מה השם אמר, מה אכפת לך? בלבל במוח. וזה מתגלגל להמון דברים. להמון שאלות. דוגמה, פרשת סוטה. פרשת סוטה היא פרשה קשה. למה צריכים לטפל בסוטה? במשכן. למה צריכים לטפל באישה שסטתה באמצע החיים הקדושים של עם ישראל? זה צריך להציק לאדם, זה לא יפה. זה לא יפה, איפה הצניעות, איפה הדיסקרטיות? יש לזה הסברים גדולים, אבל נתתי דוגמאות ככה, שאלו לי בראש, הרב אומר ככה, יש שני מצבים. המצב האידיאלי, שיראת שמיים, קודם כל יש מוסר טבעי, כתוב כאן זה בכל שורה, יראת שמיים לא רק שלא נוגדת מוסר טבעי, משכללת אותו, מרוממת אותו. ואם יש מצב שהאדם יש לו מוסר, יראת שמיים מדכאת את המוסר שלו, מה אכפת לי? אני כבר דתי, זה לא אכפת לי. זה כל החילונים אכפת להם שטויות, אני לא אכפת לי. זה לא טוב, זה לא טוב. אסור שיראת שמיים תעקה את המוסריות הטבעית של האדם. היא צריכה לרומם אותו. כלומר, אם האדם נתקל, דבר שלא מבין אותו, יחפש הסבר, לא תמיד יבין, בסדר. אבל עצם האכפתיות, זה צריך להסיק את האדם. ולכן, וכנ"ל כלפי האויבים, ואנשים אחרים, ואומות העולם, כן, זה שאדם חושש שבגלל שהוא דתי, פחות אכפת לו מהעולם כולו, זה לא טוב. אם אדם בטבעו אמור להיות אכפת לו מכל היצור האנוש בפני האדמה, ואוהב את כל האנשים, אז אין סיבה שזה יתקלקל בגלל הדתיות שלו. כמו שם כותב בבת ישראל, אהבת ישראל היא לא, היא צריכה להביא לאהבת כל האדם, או כשהיא סותרת אהבת כל האדם, זה אהבת ישראל פסולה. הוא כותב את זה ברות ישראל. אין שום סיבה שהדתיות, האמונה, עבודת השם, ידקעו באדם משהו מהטבע המוסרי שלו, מהדינות המוסרית שלו. ורבותיי, זה דבר מאוד דומיננטי. הצורה שבה אנשים דתיים מתגלים כאנשים שהם לא מסיק אותם, אכפת להם, זה עניין של הגויים, זה לא עניין שלהם. לא, מה, בסדר, מה, התורה אמרה, מה אכפת לך? זה לא טוב. לא אמרתי שצריכים לבטל את התורה, ולא לקיים את התורה חלילה, ודאי. אבל צריך להבין, אם בא לך אדם, למה התורה אומרת את זה? תגידו, שאלה טובה, שאלה טובה. מה אתה בלבל במוח? אתה סתם איזה אנושי מוסרי כזה, כל המוסר האנושי שלך. סתם קשקו שאלה, אל תעשה רושם על אף אחד. ככה אנשים אומרים, הנה הרב כתב את זה. זה דבר מאוד דומיננטי. השאלה, הרב כותב הרי גם בעדר היקר, כן? שהמוסריות מובילה את הכפירה היום, וזה הרבה פעמים. עכשיו, 16-15 על הליברליות בעולם. איך זה בא, אמרתי בתחילת השיעור, זה בא עלינו. בוא תראו, זה בא עלינו. בוא תבינו, למה הגיעה עלינו הליברליות הזאת? תראו מה הרב כותב כאן. התבשמות העולם, די המשכת, המשך כל הדורות. הדי הביסום היותר עליון של גילוי השכינה. עכשיו פה משפט הזה משפט כללי, אני אגיד את זה בצורה, בשני מילים. הרב קוק אומר, הרבה פעמים העולם מתפתח. כל הזמן מתפתח. גאולה זה תהליך רציף. כל הזמן, העולם מתפתח כל הזמן. האנושות מתפתחת. האדם מתפתח באישיותו. וזה נקרא התבשמות. התבשמות אותנו פה שהעולם נעשה יותר טוב. יותר טוב. איך זה קרה? בגלל השכינה. ברור שמאחורי הכל באופן נסתר עומדת, השכינה. הוא מסביר הרב, ועל ידי ניסיונות הזמנים, והתגלות היחס החברותי, התרחבות המדעים, כל זה פיתח את האדם. סיבוני מה אומר כאן? ניסיונות הזמנים, מה שהעולם עבר, פיתח אותו. שאדם חושב למה מלחמת העולם, למה זה קרה לנו, לא תמיד הוא מצליח. דוגמה הכי טובה, כן? היה מלחמת העולם הראשונה, 50 מיליון אנשים מתו, סתם, ממש סתם, תמיד סתם, כן, אבל שם זה בפלא דם, זה התחיל אפילו. ואז מה אמר? נעשה חבר האומי. חבר האומי, חבר'ה, אם ישבו כולם יחד, אין מלחמה. 20 שנה אחרי זה, פיצוץ. לא עזר להם, אבל העולם אכפת לו. והעולם עבר המון דברים, מלחמות העולם הראשונה והשנייה עשו לה המון תהליכים, במודרניות, בפוסט מודרניות, באמונה, דברים שהעולם עוסק בהם, כי אדם חושב, אומר, נראה, מה, ככה לא יודע מה לעשות. זה נקרא תהליכים, ניסיונות הזמנים. התגלות יחס החברותי. החברה האנושית, הכפר הגלובלי, היא מפתחת את העולם. כי אדם מכיר יותר דברים, שומע יותר דברים. הוא יותר מודע לכל מיני עניינים, הוא מתמודד עם כל מיני היבטים, והתרחבות המדעים בכלל. כן, התבשמות העולם שבא במקורה מהשכינה, ונופיע בעולם על ידי ניסיונות הזמנים, חברה מתפתחת, מדע מתפתח, היא זיקקה הרבה את רוח האדם. האדם היום יותר מזוקה. כן, קשה לראות את זה, כי יש מתירנות מטורפת, יש פריצות קשה בגלל זה, אבל צריך לראות מבעד לדברים האלו, יש משהו שטהור יותר, נקי יותר, גדול יותר, שאדם הוא לא כמו שפעם. עבדות, אכזריות של כל מיני עמים, המי דברים שהעולם הוא כבר לא שם, הוא כבר לא שם. וזה דבר נפלא. אומר הרב שם, זה הקדמה, עכשיו הגענו לעיקר. זקיקה את העולם. עד שאף על פי שלא נגמרה עדיין תרתו. כל מקום חלק גדול מהגיונותיו, ושאיפת רצונו הטבעי, מכוונים מצד עצמם אל המטוב האלוקי. הרב כותב את זה בהרבה פעמים, בכמה פסקות בורות הקודש. הוא כותב שם הרצון האנושי, מילדותו היה רצון פראי, רע, בסופו היה רצון אלוקי טהור, כן, מה שקרה ישר בכובש, לא ניכנס לזה. ועכשיו יש תאונת הדמדומים, שהרצון מצד אחד כבר השתחרר מהרבה פראות, ועדיין הוא לא בסדר. אז מה עושים? הוא כותב אותו, מה הוא כותב כאן? אז שם הוא דבר מה עושים, לא ניכנס לזה עכשיו, הוא כותב ככה. כל מקום חלק גדול מהגיונותיו ושאיפת רצונו הטבעי הם מכוונים מצד עצמם אל הטוב האלוקי. העולם מתקדם רבותי, הגאולה הולכת להגיע, כפשוטו. העולם מתקדם לגאולה והוא משתכלל כל הזמן. ובאחד מהדברים הכי חשובים בשכלול זה רצון האדם. עומק השכל, עומק המחשבה, יכולת החשיבה האנושית. כל זה יצירות, עדינות. וכל זה מגיע באמת עם דברים קשים. זה לא, זה סדר, יש קיצות ומתירנות והפקריות. אז סמו כותב כאן סימון, עכשיו הגענו לליברליות. מכל מקום, חלק גדול כבר בסדר, ונגד אותו החלק שנזדקך, מוכחת הליברליות להתפשט. כיוון שאדם באינטואיטיבית מכיר בזה, שהוא כבר יותר טוב, אז הוא אומר, תעזוב אותי מחוקים, אני כבר איש טוב, אני איש טוב מצד עצמי, לא צריכים. אני שמעתי פעם לפני הרבה שנים, אני עם יעקב חזן היה מנהיג מפם, מפם זה הבן זוג של רץ, יצא מרץ, שזל. עכשיו הכל נגמור לגמרי, מפלגת פועלים מאוחדת, שמר הצעיר. הוא היה איש חושב, ביקורס אמיתי, הוא אמר משפט מדהים. חשבנו שבארץ לא יצטרו לחנך את הילדים בארץ ישראל. ארץ ישראל, נבוא למקום שלנו, טבעי, נהיה לאנשים טובים עצמם בלי חינוך. איזה פנאטי אותה איש הזה דיבר? יותר פנאט מהחרדים. הוא האמין שבארץ ישראל גדל יהודי טוב ומוסרי בגלל שארץ ישראל מעביר את ארץ למחכים. הוא למד את הגמרא הזאת. כך הוא חשב. אבל זו אמירה שיש בה, אני הבאתי זה כדוגמה. הרב אומר כמה שיותר עמוק. כיוון שהאדם בתוכו מרגיש שהוא מתפתח, אז הוא לא, הוא מייל אתן לעשות מה שאני רוצה. אני הרי טוב מעצמי. ואז מה קורה? עכשיו הגענו לנשפט העיקרי. ואז, כשבאה המסורת והדת, אפילו בצורה יותר תורה לכבוש תחת ידה הזה החלק, לא תצליח. והמסורת רואה את הליברליות. אומרת, לא ניתן לכם. לא ילך לכם. כי יש אמת אלוקית בליברליות. אז מה הרב מציע? סוף מה שרוצים, לא. אמרנו לקודם מה שבקרנו קודם, לפתוח את השערים, כן. זה שם הצדיקים, מרחיבים את השערים. צריכים להגדיל את השערים. להכניס את השאיפות הליברליות של צערת רצון אדם אל האמונה. לחבר את האמון, את הרצון למקורו. את המוסר האנושי למקורו. את התהליך הפיתוח של העולם למקורו. אמרנו, כל מתחיל מהשכינה. אבל עצם המלחמה לא תלך. מלחמה בין המוסריות האנושית לבין הדתיות היא לא תצליח. כתוב, כתוב, זה לא תצליח. כיוון שיש כאן חלק מזוקק. עולם התורה, עולם האמונה צריך ללמוד מה שכתוב כאן ובספרים הקדושים. את התהליך, להכיר את התהליך הזה, העולם מתקדם. וכשהוא מתקדם יש באדם זיקוק. והחלק גדול מהגיונותיו ושאיפותיו הם יותר נקיים, תיאורים, אלוקיים, אם תרצה. ואז הם מרגישים ליברליות. ואז הדת נלחמת בזה, אבל מה עושים? זה מה שכתוב כאן, זה הסבר להכל. הליברליות הנפרזת היא בגלל שהעולם מתפתח, כן. קשה להגיד דבר כזה. העולם מתפתח ולכן הוא רוצה להיות אותנטי. מילה אותנטית, הרב דני סיגליס, ראש הישיבה, שגרה בדולב, עשה את זה גם בחורי, וגם איזה... הביא סרט של אילנה דיין שירינה את עורך דין, איך הוא לא? זיכרוני, לא זיכרוני אני חושב. והראה, וגם בחורי, איך הוא, הוא, הוא מדבר אותנטי, הוא אומר דברים קשים. כנות. כנות, כן, כן. דעתי מרובת אין כנות. יש הרגלים, מחויבויות, צריכים, עושים, אומרים, ככה מנהג, ככה סדר, ככה זה. הדתי מאוד מאוד משועבד למה שאומרים. התורה גם בסדר. הוא הרבה פעמים מאבד את עצמו, הוא לא מאבד את הכנות שלו. והליברליות באה לזעוק כנות, אותנטי, תהיה אתה כמו שאתה. אל תעשה לי כל מיני הצגות. וזה לא פשוט. זה תהליך קשר, בתי מה שקראנו כאן עכשיו, זה לא קל, זה לא משחק ילדים, זה לא קייטנה, לגמרי לא קייטנה, הפוך מקייטנה. זה קטסטרופה, אבל צריך להבין מה קורה. הרב פה מציע לפנינו, בראשי פרקים, אמרתי רק קצת דוגמאות קצרות, איך להתבונן על התהליכים הללו, איך להבין אותם, וממין איך להתמודד איתם. מלחמה לא תעזור, מלחמה היא רק ככה, אני רוצה שלא יתבלבלו, אני חושב, לגבי הנושא של הטרור הלהט"בי, יש דבר כזה, כן? שצריכים לטפל בזה. אבל אני אומר, צריך לטפל בזה, כי זה מעצבן, זה לא יפה. אני אגיד מה שאני רוצה, את תסתום לי את הפה. זה לפי דעתי צריך בכנסת הזאת, לסתום את הפה של הטרור הלהט"בי. מותר לאדם להגיד שמשפחה זה אבא ואמא, כן. מותר להגיד שהלהט"ב זה לא נורמלי, מותר להגיד את זה, דעתי. לא לצעוק, לא להעליב, נגיד אנשים טובים, יקרים, אני חושב שזה לא נורמלי דבר כזה, חבל שזה קורה. וזה צריכים להילחם. אבל זה לא יפתור את הבעיה הרבה. זה לא קשור, יש שני רבדים שונים לגמרי. כל המלחמה בטרור צריכה להיות בגלל השיח החברתי. השיח הזה הוא באמת מעצבן. מעצבן, הטרור הזה הוא מעצבן. לא ייתכן שיסתמו לנו את הפה. שרב יעקב אריאל אמר פעם משהו על הלהט"בים, אז הוא קיבל פרס ישראל, נכון? בזמן הקורונה. רצו לשלול פרס ישראל, כי הוא דיבר נגד הלהט"בים. מה אתה רוצה? זה דעתו, מה זה? זה דעתו. הוא חושב שזה מותר להגיד את דעתו. זה אסור להסכים. אני אומר בצורה חריפה, צריך להילחם מלחמת חורמה, מי שסותם את הפה לכל מי שרוצה לדבר. לדבר יפה כמובן. מילה סותים היא לא מילה במקום כמובן. זה עשו אנשים טעויות בעסק הזה. אבל רבותיי, זה לא יפתור את הבעיה. גם אם נסתום את הפה שלהם, ונגיד מה שרוצים עדיין, זה לא יפתור את הבעיה. כי יש להם שאלות קשות. הם רוצים להבין, הם לא אנשים רעים. לא אמרתי על הטרור, על כל הלובי, על התא וזה. הם מאמינים בזה. הם לא באים לרוס את העולם, כמו שאומרים כל מיני אנשים. הם ירסו את העולם, חלילה הם יצירו. הם רוצים להביע עמדה. הם מאמינים בפרוגרסיביות שלהם, שהכל יתקדם, ואין מהותיות, ואין שבישה, תעזבו, זה באמת דברים משוגעים. אבל כל זה הנסירה, זה הכל אותה נסירה. העולם רוצה להבין, להכיר. מה שפעל כאינסטינקט בריא, אז לכן שמפלגת גדורם אומרת שצריך להיות עם נורמלי, זה באמת משפט נורא מעליב. היינו כבר מזמן בנורמלי, עכשיו רוצים להתקדם להיות עם גדול, לא עם נורמלי. הנורמליות היא לא מספיקה. לבוא שישיבה, רבנים יבואו ויתבעו שיהיה משפחה נורמלית. משפחה על סמך הנורמלית זה אמירה קטנה נורא. זה לא רציני, זה דבר על גודל, על אידיאל, על תוכן, על עומק. על מגמות, על אלוקות, שם לדבר. לא נורמלי, נורמלי זה בסדר, אבל הם לא נורמלי. לא יודע, למה זה נורמלי? לא נורמלי, הפסיק נורמלי, עכשיו לא נורמלי. לא יודע, מה זה נורמלי? זה אידיאולוגיה, זה תיאוריה, זה סתם מציאות. רגלנו כזה. האינסטינקט, רבותיי, נשבר. האינסטינקט נשבר, צריך להכיר בזה, האינסטינקטים לא עובדים. העולם מחפש עומק, בכל הדברים. והרב קוק כתב את זה, את תקופת המעבר שלו בממרי עירייה, דברים חריפים יותר. הוא חזה מראש, זה התחיל כבר בזמנו, שהנסירות הללו יביאו לתופעות קשות ביותר. והסיום של הדברים, מספר 16, והעיקר, אמר רבינו ברסלב, לא לפחד כלל. הנה עכשיו, כמו ברבינו, שימו לב. נאמר הפחד, עדר היקר, אתם יודעים, זה עקבי הצון, מאמר הדור, בסוף דעת אלוקים, ובאמצע, אחד המאמרים אמר הפחד. הבאתי חלק קטן שלו ככה. הפחד היותר מזיק הוא הפחד המחשבי. עם ישראל, הגוי האחד שנושא עם דגל המחשבה יותר עליונה, ב- בעולם, את המחשבה הכוללת, את כל מה שהחוכמה אוגרת בקרבה, מחשבת אחדות האלוקים. אנחנו מאמיני האלוקות, האלוקית הטוטלית, הכוללת, הממלאת הכל. אנחנו שם. הוא צריך לעולם להרחיב את גבול הדעה שלה. כמו שאמרנו קודם, על המדע, אין סיבה לפחד מהמדע, מצורך האמונה, רק הנוצרים מפחדים מהמדע. מה פתאום? עד אין קץ ותכלית, בלב אמיץ, בלא עירה, בלא מגור, בלא פחד, כלל. אסור לפחד. כי אתה מחזיק את האמת, אלוקית, מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? לא יודע, אתה שואל אדם פרטי שלא רוצה להיות במקום מקולקל, שיתקלקל. זה עניין פרטי חינוכי, ודאי. כמו שנתתי דוגמה לשבוע שעבר למישהו, שברב קוק היה, בא אליו, בזמן, כן, שהיה בירושלים, מתלבט, מתכניס את הבן שלי לחיידר במאשורים, או לגימנסיה הרצליה. הוא אומר לו, מה אתה מתלבט? כי ראיתי שהרב קוק כותב דברים גדולים על הגימנסיה. ישר הלך לחיידר, עד בית בלבום, אמר, אתה סיפור שאתה אפיקורס, אתה רוצה, הבן שצריך להיות בחור ירא שמיים, בגימנסיה הרצליה הוא יהיה אפיקורס, מה? זה עניין חינוכי, ברור. לא עוסקים כאן בוויתור על עצמיות וויתור על חינוך, נכון? עוסקים כאן בהתמודדות אידיאולוגית. אידיאולוגית. למדנו שבאידיאולוגיה, העיקר זה האידיאולוגיה. אומר הרב ככה, ההצלה יותר נכבדה לימינו. בעת כזאת היא הסרת הפחד הדמיוני הרוחני מתוך הלב. להראותו ברור כשמש שאינו כלל וכלל מה לפחד. מה המפחדים? אנחנו חזקים, יש לנו אמונת אלוקים. אידיאולוגיה אדירה, שאין בעולם אף אידיאולוגיה שמתקרבת לקרסוליים שלה. בעומק, בגודל, ברוחב, בהיקף שלה, אין. מה הקטע? אי אפשר, ואז הוא כותב, בדילוגים אתם רואים, שיחול רוח הקודש המאור האלוקי בישראל, כי אם שיסיר מקרב נשמתו את הפחד הרע והפרוע. ואז מה קורה למעשה? עד כאן תיאוריה. למעשה, באחרית הימים, עקבתא דמשיחא, שורה האלוקית עומדת אחר כותלנו. הראשית, כל ההכשרים היא להסרת הפחד העודף של המחשבה. לא רוצים לחשוב. לא רוצים לחשוב, רבותי, הציבור חרדי מתרגל, לא לחשוב, תבינו את זה, זה לא פשוט. מרגלים אנשים שם לקבל אמונת חכמים, אמונת חכמים, אמונת חכמים, אמונת חכמים, אמונת חכמים. הופכים את זה לאידיאל הכי גדול. פעם קודם הבאתי לכם את ה... לעשות רצונם, זה רצוננו, כן, את הדבר הנורא הזה. והופכים את זה לעיקר. אמונת חכמים, אמונת חכמים, לא לחשוב, לא לשאול. כן, דיברנו כאן, השתלבדו את השכל, למדנו כבר את הכל, נכון? בשיעור הראשון כבר. הרדמת השכל. זה המצב. תודה. לכן אומר הרב, אומר, הסרת הפחד. והדחיפה לזה, יקוח ההפרי, החוצפה, שבה, שמאום מתגלה, אין שום פחד. תגיד, אני לא מפחד, מה אתה מפחד ממני? אני לא מפחד, מה שפת לי, מה שאתה אומר לי? זה בא מצד השפל. הם מציבים לנו מראה. תראה אותי, לא מפחד, לא מכפת לי מה שאומרים, לא מתרגש מה שאומרים, אני מכפת לי מה שאומרים. זה שפל, זה בא ממקום של רקנות אמונית, מקטדות הבנה, אבל זה אומר הרב קוק, מכל מקום פועל בכוחו, אז לקחת את החלק הטוב. צריכים ללמוד מהכופרים, איך לא לפחד, עכשיו תראו אותה. זה עכשיו סיסמה גדולה, נכון, ללמוד מהשמאל, איך לעשות ממשלה. אבל לא ברדה הפוליטי, זה בסדר, אמרתי, זה סתום את הפה של קשקשנים, בסדר, זה פוליטיקאים. צינמוד מכפירה איך לא לפחד מלהתמודד עם אמונות, מלעמוד מולם, מלהקשיב לשאלות, מלחפש וליצור תשובות, ולייצר ולענות אותם, ולפתח ציפסות עולם שלמות. זה תפקידנו. עד כאן, סקירה, אמירה, נסכם מה שמענו כאן בכל הדף הזה. וזה אני חוזר למה שפתחתי בשבוע הראשון, לפני הבחירות, לקח אחד אחרי הבחירות. אני אומר עכשיו עוד פעם, המחשבה, וזה עכשיו אני חוזר לסיום. מה שאמרתי כאן על הכל, זה נכון היה הכל השני. מאז קום המדינה, אמרתי לכם, מלחמה הייתה קשה יותר בהתחלה מאשר עכשיו. אל תאמינו, חבר'ה. אני אדם בוגר קצת, אל תאמינו להם. גם אם יש להם זקן ארוך, אל תאמינו להם. הכפירה הייתה פעם יותר חריפה, יותר ארסית, יותר אקטיבית, יותר מבירה על דת. הרבה יותר קשה, היום זה הרבה יותר רך. הרבה יותר יש נכונות לקבל, והכלה. וכל הדיבורים הללו שרוצים להרוס את הכל, ולהרוס את הכל, כן, שאמר מישהו בחרדי על אנדל, שהוא רצה לחלל אותנו. שמעתי את ברדיו, אחד אומר, מה הוא רצה? הטלפונים לא קשורים. כדי לחלל אותנו, מה אתה רוצה לחלל אותך? מה אכפת שתהיה דתי כמה שאתה רוצה? הוא רצה לפתוח את השוק. טוב, צודק, לא צודק. מי רוצה לחלן אותך? היום אף אחד לא רוצה לחלן. פעם רצו לחלן, מה זה רצו? חילנו, לא רצו לחלן. הביאו ילדים לחינוך חילוני והפכו אותם לחילונים בידיים. אפשר לדבר על הכל המשבר הגדול של עליית מצפון אפריקה, המפץ התרבותי שהיה בכל מקרה. היום לא רוצים לחלן, רוצים זכויות. להאמין מה שמאמינים, בדברים הזוועתיים שמאמינים בהם, נקרא לזה. זה קודם כל מצד המציאות. עכשיו אני חוזר למה שאמרת פעם קודמת. עכשיו, אומר לנו ידידי אמריקה, אני סליחה שאני אתם מזכיר אותו, הנה אתה רואה, עם ישראל חי, חרדים ניצחו, דתיים ניצחו, ואנחנו הרוב, וגם הרב לנדיד אומר את זה. תשאלו את הלמ"ס, כמה דתיים יש, כמה חילונים יש, אין להם ילדים, לא נשאר בילדים, יאללה, אז מה? אז מה? זאת אומרת, נו יוצא הרבותה שכולם יהיו כמו פורוש, מרי פורוש. אדון אייכלר, גולד קלופ, או איך זה שם, זה הראש עשייה, או גפני, מה יהיה? מה יהיה? לא יהיה טוב. איך אני אשאלה טוב? כי לא היה טוב בהתחלה. על זה הגיעה הכפירה. לא יעזור שום דבר. השם לא הביא זה סתם. כאן הבאי נראה קצת דוגמאות. השם לא הביא זה סתם. אבל הם ככה חושבים. שם מאמינים באמונה שלמה שהכל יצר אורי, והכל סתם טייבס, והכל סתם שטויות. ושיגונות, וקלקולים, וגמרנו, ובזרת השם, יחזרו בתשובה, או נתגבר עליהם, ובסדר. כולם יהיו כמונו, מה הבעיה? אז זה שהם חושבים ככה, מה נעשה? חבל. אבל האנשים שלנו, לפני 100 שנה חי יהודי גדול, כתב ספרים, כתב, לא פסיק לכתוב כל הזמן. שמונה קבצי, ומחברו, ופנקסינו. מה כל זה רבתא? מה כל זה? אני שואל לנו, אפילו נתחיל מצד התועלתי. כל זה ילך לפח, חד וחלה. אתה דאג לרב קוק, אל תדאג לו, בשמיים הוא מסודר. אבל אפילו תחשוב בפוצד התועלתי. כל התורה הזאת תלך לפח. אם עכשיו, אם חושב יהודי דתי שזה המצב האולטימטיבי, רב קוק לא שווה כלום. כי זה, אלא אם כן, כמו שמעתי שבוע שבוע. מי שחושב שיש הבדלים גדולים, משמעותיים, בין המצב האמוני של הציבור החרדי היום, גם הדתי, לאז שיגיד לי, אני לא חושב. עד רבה יותר דברים יותר קשים, יותר נסגרים, אז תעזבו את הציונות, עוד לפני הציונות, גאולה, זה רובד אחר, זה השיעור שלי בשלוש וחצי, זה רובד אחר. אומר עכשיו על כל ההתמודדות עם הכפירה, כל ההבנה של התרבות, של העולם, של התהליכים, עכשיו השקיע בזה את הנשמה שלו, וכתב המון 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 דברים, אמרת לך פה זה רק תמצית של התמצית של התמצית. וכל זה מה? ובשביל זה קם הבית מדרש שלנו, בשביל זה. באמת תבינו, אם אנחנו רק נהיה ירא שמיים ועומדי תורה, זה חשוב מאוד, הלוואי, תגידו אמן על כולם שנגיע לזה. אבל לא בשביל זה קם את המדרש הזה. הוא לא קם שגם אדם מכיפה סרוגה ילמד גמרא. זה חשוב מאוד, מאוד חשוב, שגם כיפה סרוגה לומד בירא שמיים ובן תורה ויודע לתת שיעור בעיון, יופי. זה דבר נפלא שבנפלאים, בסדר, גם אני עסקתי בזה הרבה בחיים. אבל לא זה, הרב ציודה, כשהרב ציודה אמר כל השיחות שלו, מרכז הרב זה לימוד אמונה. כך הוא אמר. כל הזמן הוא חזר על זה. והמחיר שנה שמערב ציודה היה שהטיפשים אצלהם אמרו שמרכז רב רק לומדים אמונה. לא יודעים מה זה גמרא בכלל. אף עוד איפה מה היו. אבל הוא אמר את זה כל פעם. כי זה החידוש שלנו. הוא אמר מה נעשה. זה, לא, זה החידוש שלנו. לימוד גמרא בעיון זה היה גם אצלהם. וזה נפלא אצלהם. מה רע בזה? מצוין. בסדר, נעשה כמו שאנחנו. אז יש אתם צודקים, יש גם את הגישה, את ההתעסקות שלנו, אני לא צוחק על זה, זה תופס עם הרבה מקום, כל מיני מכונים, עושים משפט עברי, כלכלה עברית, חוקי עבודה, כן, משפטי ארץ, וכל אני חושבתי את השומת של כל המכונים העיקריים, פוע. זה יפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק. כי יש כאן בעיקר, הרב קוק מדבר על תפיסה אמונית שצריכה לעמוד ולהתמודד עם הכפירה בצורה אחרת. להבין למה היא הגיעה, מה היא טובה מאיתנו, מה עלינו לברר, מה עלינו להגדיל, לספר, להראות. עכשיו, כל זה נכון גם כלפי הציבור החילוני, כלפי הדור. אז זה נכון שבטעם כלפי הגאולה רבותיי. הגאולה לא תגיע ככה. המחשבה של המון אלפי דתיים, שגאולה היא שנהיה כולם דתיים כמו החרדים, היא לא נכונה, נקודה. למה יצאנו לגלות בשביל זה? מה עשינו? מה יצא מכל הסיפור הזה? תראו כמה, וכל זה אני לא מעצמי, אני כל אומר מה שקיבלתי מרבותיי, בעיקר מהרב קוק. זה כתוב בכל המקורות, המהר"ל דיבר על זה, החסידות דיברו על זה. צדוק דיבר על זה. איזה עולם ענק אנחנו צריכים לגלות. ואם לא עושים את זה, אז לא עושים את זה. ועולם תורה שלם לא עושה את זה. הוא לא עושה את זה. הוא לא מתעסק עם זה בכלל. היום בחור חרדי מצוי, אין לו השקפת עולם. חוץ מאחד לשמוע לגדולים. מה שהגדולים יגידו, אנחנו מקבלים. לכן הבחירות ניצחו, השמיעה לגדולים. כמו שכבר הקראתי לכם את זה. אז מה אתה מצפה מאדם כזה? מה אפשר לצפות מאדם שאצלו כל היום עולם המחשבה שלו? לא בגמרא, בגמרא הוא לומד פלא פלאים. אבל בהשקפה הוא לא מתעסק. פעם היה סיפור שמשהו מחרדים, איזה משהו מגיעו, סיפור לא זוכר מה היה שם. אז אני קצת גריתי את הרב דוקמן, לכתוב איזה משהו נגד הכינוס של החרדים. אז כתב איזה מודעה חשובה, ואז כתבה אישה אחת חרדית, הרב דוקמן. העניין של ההשקפה זה עניין של הגדולים, אתה לא יודע. לפידת מי זה הרב דוקמן, אני לא מכיר אותו, אתה משאים אותו. בן 90 עכשיו. מי זה, גם איזה גדולים? מי זה, מה גדולים? מה גדולים? מי גדולים? מה, לא יודע מה זה גדולים? יש תורה, צריך ללמוד אותה, לברר אותה, להעמיק בה, להכיר אותה. לכן, זה הסגרת הנושא הראשון של הליכות הציבור הזה שלנו עכשיו אחרי האלול. היחס לחברה הישראלית, יש הרבה מה לעשות. לא פשוט המצב. צריך לעשות למעשה, והמשלה צריכה לעשות, ולתקן את המשפט, ולסתום את התורה על התו, ירון דברים, אני מסכים, אבל עדיין, עיקר עבודה היא פה בבית המדרש. ליצור הבנה תורנית עמוקה וגדולה, שככה, שהיא תתפשט, תגדל, אולי לגלל מה שלא הבאתי פה, את המאורות התשובה. אני אשמח את זה, שזה פה. אני אשמח את זה, משפט קצר, לא קצר, דיבדה של כולכם, אבל אני אשמח. תמרות התשובה, תתקבל ככה. ומה של... פרק דדבר. ומה שלנו, זה פנטסטי, זה נשמע. תיבנה ותתכונה, תדבר ביוד א'. תשוב להיתנה למכונות חיה כולם. על ידי מה שהאמיניות שלה, העיריות שלה, התוכן האצלי, המקודש, האלוקי, התפשט, התגבר, השתכלל, התאמץ. ואז מה יקרה? כל בני האומה, כל עומק הגדול הזה, יגידו על עצמם, נשוב אל השם. איזה פנטזיה. אדם פנטזיסט כזה לא שמצא דוף פעם. מה נעשה? ככה הרב הקימין. העולם מחכה לזה. עם ישראל מחכה לזה. שזה צריך להמין בעם ישראל. באמת האלוקית. בהתאמה של קודש ברוך ישראל ואורייתא. ולדעת שזה צריך לעבוד. זה חייב לעבוד. וזה יעבוד. אם רק יהיה לנו את היכולת מה שכתוב, להתפשט, להתגבר, להשתכלל, להתאמץ כל הזמן. וזה דורש קודם כל הרבה פעמים מפה. אם בתי המדרש שלנו יגדלו אנשים מונה גדולים, גם גדולי תורה כמובן, בכל התחומים, אז בעזרת השם, ייקח כמה שנים, 50, 100, 150, 200, לא יודע, 300, מה אנחנו סטופר, לא עובדים בקדוש ברוך סטופ. יהיה בסדר, זו המטרה שלנו. תודה רבה לכולם, יישר כוח, עד כאן לנושא הזה.